את החלק הזה שבו עוסק יוסף מול מצרים כחלק נפרד, כלומר כמשהו שיוצר את סיפור העלילה. כדי להחזיר לעצמנו את האחים אז צריך איזושהי התגלגלות דברים שיש רעב, וברעב הזה יוסף חולם את החלומות ואיכשהו הוא מתגלגל למעלה אל פרעה. ויש כאן בעצם שני סיפורים נפרדים, יש את הסיפור של יוסף במצרים על החלקים שלו, שלהם יש משמעות בפני עצמה, ואת הסיפור שמתרחש בחזית השני עד שהם נפגשים. נדמה לי שכשמעמיקים קצת צריך ללמוד איך מה שמתרחש ליוסף במצרים ומה שמתרחש עם האחים והחיבור בין הדברים מגיע בסוף מאותו מקום לאותה נקודה. גם בסיפורים עצמם יובנו הדברים תוך כדי עיון בהם. אני רוצה להתחיל את הדברים מהפרשה שלנו, מפרשת ויגש, ונשוב אל ההקדמה הזאת מסופם של הדברים בעזרת השם. פרשת ויגש, יוסף מתוודע אל האחים. תחילתה של ההתוודעות בהלם גדול מאוד שלהם, ואז הוא מנסה לרקח את זה. ויאמר יוסף אל אחיו, גשונה אליי ויגש. ויאמר אני יוסף אחיכם אשר מכרתם אותי מצרימה, ועתה אל תעצבו. זה המסר הראשון של יוסף לאחיו מרגע שהוא מתגלה. שהוא מן הסתם הרבה דברים להגיד להם מאז החלומות שלו בארץ כנען בחברון, יש לו הרבה דברים להגיד להם מאז הבור שבו הם לא נסו לו לדבר, מאז המחירה שבה הוא שמע אותם מתחמנים את החיה רעה, חלטו ואת 20 הכסף ואת כל מה שיש. הדבר הראשון שהוא אומר הוא בעל חשיבות עצומה כנראה, הוא לא סתם איזו אמירה כזאת לריכוך, הוא כבר ריכך. הם נבהלו, לא יכלו אחד לענות אותו כי נבהלו מפניו, נכון? זה היה לפני כן. ואז הוא אמר להם, גשונה אליי ויגשו, הנה הקרבה הזאת שכל כך רצה אותה יוסף נוצרת. מה המסר? אני יוסף אחיכם אשר מכרתם אותי מצרימה, ואתה אל תעצבו ואיחר בעיניכם כי מכרתם אותי הנה, כי למחיה שלחני אלוהים לפניכם. זה מחייב הרבה מאוד הבנה. אל תעצבו, למה לא? אז הקדוש ברוך הוא גלגל את זה לטובה. הוא אגב יחזור על דברים מאוד דומים אחרי מות יעקב. אחרי שיעקב מת וחוזרים ממערת המכפלה אחרי הקבורה, חוששים האחים שישב ישיב להם יוסף כגמולם על כל הרעה שהם עשו לו, והם אומרים אביך ציווה לפני מותו, אנסנה פשע אחיך וחטאתם כי רעה גמלוך. וגם שם הוא אומר להם, הוא בוכה כשהם אומרים לו את הדברים האלה, הוא בוכה כי הם, הוא בוכה שעדיין חושבים כאן. והם אומרים שהם רוצים להיות עבדים לאדוני. ושם הוא אומר להם, התחת אלוקים אני. אלוהים חשבה לטובה למען עסוק היום הזה להחיות עם רב. זה המסר הראשון, וזה המסר האחרון של יוסף לאחיו. אחר כך באה הצוואה שלו, אלוהים פקוד יפקוד אתכם ועליתם את עצמותי מזה. אבל המסר הראשון והאחרון אותו מסר, הקדוש ברוך הוא מגלגל את הכל. ואתה תמה מאוד, מה האחים לא יודעים את זה? זה מסר פשוט אליי. איך המסר הזה קשור לשליחות הגדולה של יוסף למצוא את אחיו? זה המסר שלו בחיים. כשיעקב שלח את יוסף, הוא שלח מה? ללמד אותם שאלוהים מגלגל את כל מה שקורה בעולם, שמסובב הסיבות, מסובב את הכל. זה אולי אגב מה שיצטרך יוסף לגלות במצרים. כשהוא ייכנס אל פרעו ופרעו יבקש ממנו לפתור את החלומות, הוא יצהיר בלעדיי אלוקים יענה את שלום פרעו. המסר הזה של יוסף, ששם שמיים שגור בפיו, שכל אשר הוא עושה השם מצליח בידו, המסר הזה של שם שמיים, כיצד הוא מחובר מהותית לתפקיד של יוסף כלפי אחיו? צריך להבין, אי אפשר להסתפק פה רק בדבר יפה, זאת אמירה מאוד יפה, אלוקים חשבה לטובה. לנחיה שלחני אלוקים לפניכם. יפה מאוד. אבל ליוסף יש תפקיד, התפקיד שלו הוא את אחי אנוכי מבקש. ומתגלה לנו שבעצם מה שעושה יוסף כלפי המצרים במצרים דומה מאוד למה שעושה יוסף לאחיו. אבל לגבי האחים זה מוזר מאוד, מה הוא מלמד אותם את יסודות האמונה? כל אחד יודע את זה. הוא רוצה להראות להם שזה כך. אגב, זה מה שהוא ישלח לאבים. הוא שולח לאבים את העגלות אשר שולח יוסף לשאת אותו בהם. נגמור רגע את הפסוקים. אל תיעצבו בהליכה בעיניכם כי מכרתם אותי הנה כי למחיה שלך אני אלוהים לפניכם. כי זה שנתיים הרב בקרב הארץ ועוד 5 שנים אשר אין חריש וקציר וישלחני אלוהים לפניכם לשום לכם שארית בארץ ולהחיות לכם לפליטה גדולה. ואתה עוד פעם, לא אתם שלחתם אותי הנה כי האלוהים. אגב, מאוד מעניין, אתם מכרתם אותי ואל תעשו, אבל אתם תשלמו על זה מחירים כבדים בהיסטוריה. שום מקום לא כתוב פה שיוסף אמר אתם נמחלו עוונותיכם. צריך להבין את האל תעשו. אתם מכרתם, אבל לא אתם שלחתם. תכניסו לראש שכולנו באיזשהו מקום שליחים של משלח הרבה יותר גדול ממה שאתם חושבים. אגב, אולי זה הפשט האמיתי של הפסוק למחיה שלחני אלוקים לפניכם. אפשר להסביר לפניכם למחיה שלחני אלוקים לפני ששלח אתכם. גם אתכם הוא שלח עכשיו הנה, וגם אותי הוא שלח ולא אתם. הוא רק פשוט רצה שאני אהיה השליח הראשון. ואתה לא אתם שלחתם אותי הנה כי האלוהים וישימני לאב לפרעה ולאדון לכל ביתו ומושל בכל ארץ מצרים. מהרו ועלו אל אבי ואמרתם אליו כה אמר בנך יוסף שמני אלוהים לאדון לכל מצרים רדה אליי אל תעמוד. רדה אליי, זאת ירידה, אבל אתה חייב לרדת את הירידה הזאת. ויצא ישראל, אגב שהוא אומר, ידע אליי אל תעמוד, הוא יוצא מנקודת הנחה שיהיה קשה לו לרדת, שהוא לא יסכים לרדת למצרים, שהוא רוצה לעמוד. הקדוש ברוך הוא יחזור על המילה הזאת, ויצא ישראל וכל אשר לו במקור 2, כאשר באמצע הפרשה כבר הולך יעקב אבינו עם הבנים והם מגיעים לבאר שבע, ויבוא באר השבה ויזמח צבחים לאלוהי אביו יצחק, ויאמר אלוהים לישראל במראות הלילה, ויאמר יעקב יעקב ויאמר הנני. דיברנו הרבה פעמים על הפסוק הזה. ויאמר אלוהים לישראל במראות הלילה, ויאמר יעקב יעקב ויאמר הנני. הוא קורא לישראל, אבל הוא קורא לו יעקב יעקב, הוא צריך להגיד הנני. וזה במראות הלילה. זה מסובך, מראות הלילה. איך בדיוק נראים מראות הלילה? היו הרבה חזיונות בספר בראשית. גם מה שראה יעקב את הסולם היה כנראה בחלום, אבל זה לא נקרא שם מראות הלילה. שום חלום, שום מחזה, גם ברית בין הבתרים עוד לא נקראה מראות הלילה. פתאום נפגשים עם מראות לילה, אלוקים פונה לישראל, קורא לו יעקב יעקב, וזה במראות הלילה, והוא אומר הנני. ויאמר אנוכי האל אלוהי אביך, אל תירא מרדה מצרים. כנראה שמה שמפריע ליעקב זאת הפעולה הזו של הירידה, כי יוסף מוסר לו רק מסר אחד, רדה אליי, אל תעמוד. והקדוש ברוך הוא אומר ליעקב עוד פעם, אל תירא מרדה מצרים. הוא מחזק אותו כך, אנוכי, סליחה, כי לגוי גדול השמחה שם ולא כאן. כלומר, הירידה הזאת היא חיונית לעלייה שתבוא אחריה. הנה הפסוק הבא, אנוכי ארד עמך מצרימה. מי שנכנס לראשו הגדול, הקדוש, האלוקי של יעקב, נבהל מהפסוק. אנוכי ארד עמך פירושו, גם אני אהיה בירידה. אנוכי, הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו, אנוכי ארד. ואנוכי אעלך גם עלו. לא רק אתה תענה, גם אני אלה. וברעיון הירידה והעלייה הזאת יש אחד מומחה וקוראים לו יוסף. יוסף ישית ידו על עיניך. אני הייתי מצפה שיוסף יאמר לאחים שלו משהו על האחווה. הוא יספק רק במילה אני יוסף אחיכם, והזכיר להם תוך כדי דיבור על האחווה אשר מחרתם אותי. הוא לא ביטר, הם יודעים שהם מכרו אותו מצרימה. זאת לא הייתה תוספת חיונית. הוא לא מדבר איתם על האחווה, הוא מדבר איתם על זה שהם ואבא. ואחר כך הקדוש ברוך הוא מאשר את הנקודה הזו דווקא, צריכים ללמוד שהם שליחים, וצריכים ללמוד רעיון שאני עוד לא מבין אותו, שלפעמים העוצמה תתגלה דווקא דרך הירידה. למה זה קשור לכל מה שהיה לפני כן? למה אגב זה המסר שקשור ליוסף, ליעקב, לאחים? זו שאלה אחת. ואיך כל זה אולי קשור גם למה שמנסה ללמד יוסף את מצרים במצרים? זאת נקודה שנייה. אני אחזור עוד מעט ליוסף, לאחים, לפרשה מההתחלה, לביישב, אבל אני רוצה לעשות סיבור וללכת למפגש הראשון של יוסף עם פרעה. במפגש עם פרעה, שמתחיל בפרשת מקץ שקראנו השבת, זה מפגש נוסף על חלומות. לא מראות לילה, לא ישראל ויעקב יעקב, לכל זה עוד ניכנס בעזרת השם בהמשך, אנחנו רק זורקים את הדברים לאוויר בינתיים. המפגש של יוסף עם פרעה מתחיל במקור 3 בתחילת הפרשה שלנו בשבת הזו. ויהי מקץ שנתיים ימים ופרעה חולם, והנה עומד על היאור. והנה מן היאור עולות 7 פרות יפות מראה ובריאות בשר, ותראינה באחו. הנה 7 פרות אחרות עולות אחריהן מן היאור, רעות מראה ודקות בשר, ותעמודנה אצל הפרות על שפת היאור. איפה פרעה עומד? בפסוק הראשון, איפה עומד פרעה? על היאור. איפה עומדות הפרות הדקות והשמינות? על שפת היאור, נכון? זאת אומרת שאם יש כאן שפת יאור ויש כאן יאור, זה לא באותו מקום. כי עקרונית בעברית, אם היה כתוב ופרעה עומד על היאור, זה כמו הנה אנוכי ניצב על עין המים. זאת אומרת, על שפת היאור. אבל אם הוא עומד על היאור והוא רואה את הפרות על שפת היאור, אומרת שהם לא באותו מקום. הוא מהיאור רואה אותם על שפת היאור. יקום חשוב לחלום. ואז מה הם עושים? ותאכל נא פסוק ד' הפרות רעות המראה ודקות הבשר את שבע הפרות יפות המראה והבריאות ויקף פרו. הוא מתעורר. זה אמצע הלילה, זה מאוד אמצע הלילה, כי גם אחרי החלום השני זה עדיין אמצע הלילה, כי רק אז כתוב ההיא בבוקר ותפעם רוחו. ויקף פרו. נו, ומה הוא עושה כשהוא קם? פסוק ה' וישן. זו תופעה שאפשר לרדת על פרעה כמה שרוצים, אבל האמת היא שזו תופעה די מוכרת. אדם חולם חלום שכנראה עושה לו משהו, מזעזע אותו מאוד. אני חושב שהתגובה הפסיכולוגית הראשונה זה לנסות לתפוס את השמיכה ולהיכנס שוב חזק חזק מזה. אלא מה, אם אני אתן לכל חלום עכשיו לשגע אותי, אני נצא לישון שוב. וישן. וזה לא עוזב אותו, והיה חלום שני. הנה שבע שיבולים, אגב, אצל יעקב למשל נאמר, ויקץ יעקב משנתו, ויאמר אכן יש השם במקום הזה. טוב, זאת מדרגה אחרת. ויקץ שלמה, והוא הולך לבנות את בית השם. נו, בסדר, יש כאלה שמתעוררים כך בחלומות, יש כך. אבל זה לא כן. גם אני הייתי מנסה לישון אחרי החלום. היה חלום שני. והנה שם השיבולים עולות בקנה אחד ולהיות לטובות. צריך להבין אגב את המוטיבים, הם מאוד מאוד חשובים. פרעה, המלך של מצרים, הוא גם האלוה של מצרים. יש עוד אלוה אחד, היאור. יש הרבה קשר ביניהם. צריך להבין מה אומרת במצרים המציאות שכולנו מדברים עליה תמיד, של היאור, של הנילוס הכל יכול הזה, שלא צריך גשם ולא צריך למטר השמיים, תשתה מים ולא צריך כלום. נילוס קבוע, יאור, סמל מצרים. מהיאור עולות הפרות השמינות, כשהנביא רוצה לתאר את הסמל המסחרי של מצרים, הוא מתאר אותה עגלה יפהפייה מצרים, פרה היא סמלה של מצרים, הסמל החיובי של מצרים. אגב, הפרה אולי מסמלת את הפרה המלאה כל טוב, המלאה חלב, שאפשר להוציא ממנה ולשחות ממנה ולשחות ממנה ותמיד יש לה. ולמצרים יש הכל, כל כך מעניין אגב שלמצרים אנחנו קוראים במילה שהיא בעצם בדיוק הפוכה, מסרים, גבולות. מצרים לא מאמינה שיש לה גבולות. היא יכולה כל מה שהיא רוצה. מהיאור שפרעה עומד עליו עולות פרות, ופרות דקות אוכלות פרות שמינות. והמלך המצרי חולם את זה בזה שבע ושבע על כל מה שזה מסמל, זה לא חלום פשוט. הוא הולך לישון ועוברים מהחי האדיר אל הצומח, אל השיבולים. בכלל צריך לתפוס, בעולם הקדום יש לנו שני סוגים של עובדים, קין והבל. קין הוא עובד לאדמה, והבל הוא רואה צאן, יעקב ועשיו. עשיו הוא להשתדה, ויעקב הוא יושב פועלים, הוא רואה צאן. יש לנו את הפרות, את הבקר, ויש לנו את השיבולים. ופתאום כל העולם החקלאי נמצא בסיכון. ומצרים היא המעצמה העל-עולמית הגדולה האחת שיש. ופרעה עומד על היאור ורואה את הכל מתרחש על שפת היאור. אולי הוא מנסה להגיע לשם, הוא לא יכול, הוא נמצא במים. הנה שם השיבולים עולות בקנה אחד בריאות וטובות. הנה שם השיבולים דקות ושנופות קדים, אגב לא עולות בקנה אחד. שם השיבולים הבריאות והטובות עולות בקנה אחד, הכל רץ, הכל מתקתק. מה חסר בכלל במצרים? הכל דופק כמו שצריך. ופתאום יש קרטועים. שם השיבולים אחריהן עולות תלומות קדים, שנופות, צומחות אחריהן, לא עולות, צומחות. לפבלנה השיבולים הדקות, את שבע השיבולים הבריאות והמריאות, עכשיו הפסוקים החשובים לעניין שלנו, ויקץ פרעה, והנה חלום. חלום או חלומות? לא יודע, חלום, או שהוא הבין שזה שניים, או שהוא הבין ששניהם אחד. ויהי בבוקר, ותפעם רוחו. וישלח, ויקרא את כל חרטומי מצרים ואת כל חכמיה. ויספר פרעה להם את חלומו, ואין פותר אותם לפרעו. אצלי על חיבור כזה המורה הייתה מחזירה לי את זה עם מינוס אפל, ככה עם עיגול. עד היום יש לי טאומות מהמינוס ככה זה. ויספר פרעו להם את חלומו, ואין פותר אותם לפרעו. סתם טעות בעברית. אז הוא ספר להם את חלומו, אז מה זה אין פותר אותם? את מה הוא סיפר להם? חלום אחד או שניים? כלומר, כשכתוב בעיני חלום, הכוונה היא שהוא הבין שמה? ששניהם חלום אחד. אז למה הם לא הבינו לזה? אגב, מי נקראו בדיוק לדגל כדי לכתוב? כל חרטומי מצרים וכל חכמיך. בממלכת מצרים שפרעו קורא, מגיד, כל חרטומי מצרים וכל חכמיך לא יכולים לעלות על זה שזה חלום אחד קשור לחשוב אחד לשני? תגידו שזה כך לפחות, תרצו את, את, את הרודה, מה אכפת לכם? תגידו שלא קיצרת. עלה יש שם אף אחד חכם טיפה מבין בנפש שהוא מרגיש שזה אחד. זה אגב כל כך מסובך להבין שזה אותו דומה לפחות החלום. מדבר שר המשכים את פרעה לאמור. את חטאי אני מזכיר היום. פרעה כסף על עבדיו. ויתן אותי במשמר בית שר הטבחים, אותי ואת שר האופים. עכשיו פסוק מעניין. ונחלמה חלום, בלילה אחד אני ברור, איש כפתרון חלומו או חלם? כפתרון חלומו של מי? ונחלמה חלום, חלומות, לא? בלילה אחד אני ברור, איש כפתרון חלומו או חלם? רואה שאומר כל אחד חלם את החלום שלו עם הפתרון של השני. תשובה. אבל הקיצר היו פה שני חלומות, שני אנשים, לילה אחד, והיה שם אחד שהוא מומחה לחלומות, יש לו שיטה של טיפולי שורש בחלומות. טוב, לא יודע איך הוא עושה את זה, אבל לא, כשמאוד כואב, מנסים הכל, מחטים, פטנטים, הילינג, מה לך, מה לא, הכל מנסים, לא? יש אחד נער עברי, ושם איתנו נער עברי, עבד לשר הטבחים. ונספר לו ויצור לנו את חלומותינו, איש כחלומו פתר. אולי כדאי לנסות. זה בטח לא מוסיף כבוד לממלכה המצרית שקוראים לזה עברי, עבד, נער, תראו את הזלזול. אבל בשביל לרפא את אדוני המלך אפשר גם אחד כזה לב. והיא כאשר פתר לנו כן היה אותי הישיב על קני ואותו תלה. וישלח פרעה ויקרא את יוסף ויריצו מן הבור, ויגלח ויחלף שמלותיו ויבוא אל פרעה. עוד פעם הוא מחליף בגדים, הרבה פעמים נגיע לזה אולי בהמשך. ויאמר פרעה אל יוסף, עכשיו כנראה כך הוא אמר לכולם. ויאמר פרעה אל יוסף, חלום חלמתי, מה? חשבתי שחלומות. חלום חלמתי, ופותר אין אותו, ואני שמעתי עליך לאמור, תשמע חלום לפתור אותו. אגב, גם יוסף חלם שני חלומות. גם יעקב חלם שני חלומות, על הסולם ועל הכבשים. גם פרעה חולם שני חלומות, וגם השרים חלמו שני חלומות. ותמיד יש אחד בחיבור. ויען יוסף את פרעה לאמור, בלעדי אלוהים יענה את שלום פרעה. אני מודה, אני את המשפט הזה מבחינה טקטית, אלמלא הייתי משאיר את ההמשך, גם אם הייתי, והלוואי והייתי מאמין גדול כמו יוסף למרות הכל במצרים, את המשפט הזה הייתי אומר בהמשך. זה די פרובוקטיבי. הגעת לארמון של פרעה. אתה מכיר את מצרים כמה שנים, אתה היית מנהל הלשכה של פוטיפר סביב פרעה. אתה זרוק על תקן אסיר פוליטי בבית הסוהר. אתה יודע בדיוק מה זה מצרים. אולי תעצבן אותו עם האלוקים שיענה את שלום פרעה עוד שני פסוקים? אולי קודם כל תיתן את הפתרון בשקט, תגיד פרק בתהילים. תיתן את הפתרון, כשזה יעבוד, תגיד לו, זה אלוקים עשה. למה זה כל כך חיוני? ודבר פרעה אל יוסף, בחלומי, הנני עומד על שפת היאור. הנה מן היאור עולות שבע פרות, וכו' וכו' וכו'. היום יוסף אל פרעה, חלום פרעה, אחד הוא. זה כנראה החידוש, זה מה שהחרטומים לא הבינו. את אשר האלוהים עושה, הגיד לפרעה. שבע פרות הטובות שבע שנים הנה, ושבע השיבולים הטובות שבע שנים הנה, חלום אחד הוא. עוד נגיע להמשך אחר כך. יש קשר בין כל המסרים של יוסף? מה הוא מגלה בחלום האחד הזה? איפה הוא למד לפתור את החלום? מה הוא מבקש בעצם מפרעה? ומה הוא מבקש בעצם מהאחים? אני ברשותכם רוצה לחזור לחלק הראשון. כל מה שאמרנו עד עכשיו, ללכת איתו לאט לאט. נחזור לפרעה, נחזור לחלומות. אני רוצה לחזור עכשיו למסר של יוסף אל האחים שלו. יוסף מכל החלומות והפתרונות נקרא בעל החלומות. הוא נקרא בעל החלומות על שני החלומות הגדולים שהוא חלם. אלה שני החלומות שבגללם האחים שונאים אותו, אלה שני החלומות שבגללם הוא מתגלגל לבור ומגיע למצרים. החלום הראשון הוא חלם על אלומות בשדה, והאלומה שלו ניצבה, וכל האלומות משתחווים לאלומה שלו. החלום השני הוא חולם על שמש וירח ואחד עשר כוכבים משתחווים לו. אגב, הגרא אומר שמימוש החלומות הוא מדויק. הפעם הראשונה כשהאחים מגיעים, הם לא מכירים את יוסף. הם באים כי הם רעבים והאלומות שלהם חסרות, והם משתחווים לא ליוסף אלא לאלומתו של יוסף. הפעם השנייה כשהם מגיעים, עם השמש אבא והירח, הפעם כבר בלהה ולא רחל, הם משתחווים כבר לא ולא לאלומתו. אבל זה מגיע דרך ההשתחוויה של האלומות אל האלומה הלא מוכרים. למה מספר יוסף את החלומות לאחד? להתבן? להכניס מתח בבית? למה באמת יהודה ושמעון ולוי ויששכר וזבולון, למה כל כך שונאים אותו על החלומות האלה? באמת רק טונת פסים וקצת קנאה? מה כל כך מהותי בחלומות? הנה בעל החלומות הלזה בא. החלומות האלה, למה הם כל כך מעצבנים? הם אומרים המלוך תמלוך עלינו, עם משול תמשול בנו. רק הקנאה הזאת, ודאי שיש פה את המימד של הקנאה. מה עושה להם יוסף בחלומות שלו? כשיוסף דורש מהאחים להתבונן בעיניים של שליחות, הוא מבקש לראות את כל המהלך ולא לראות קטע אחד מהסרט. ואין לנו ברירה אלא לראות את כל המהלך. המהר"ל נפרד קובע במקור חמש משהו שהוא כל כך פשוט, אבל בגלל רצף הסיפורים בספר בראשית לפעמים אנחנו שוכחים אותו. במקור חמש כותב המהר"ל בגבורות השם את הדברים הבאים: כי כאשר האדם ידקדק בזה לומר שישראל באו בגלות בשביל, כלומר בגלל מחירת יוסף, ימצא שזה הפך משמעות הכתוב. עוד רגע נראה כמה זה פשוט, זה נשמע חידוש גדול. כי כל אחד מאיתנו, אם היינו שואלים את עצמנו, אז מה היה העילה לירידתם של ישראל למצרים? התשובה הייתה, לפני שהם מכרו את יוסף. אומר המהר"ל, טעות גמורה. הם מכרו את יוסף מפני שהם היו צריכים לרדת למצרים. זה לא מצדיק את המחירה. מה שמכרתם תשלמו. אבל עכשיו אני רוצה להבין את השליחות בראייה רטרואקטיבית. שהקדוש ברוך הוא אמר לו לאברהם קודם לידת השבטים. מה קודם לידת השבטים? קודם לידת יצחק. ידוע תדע כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם, ועבדום ועינו אותם 400 שנה. נכון? כל ברית בין הבתרים, וכל מי שיש לו עיניים לראות. עיניים לראות אצל המהר"ל זה הכוח להסתכל בעיניים הפנימיות עם השכל ולא רק עם הרגש. אתם זוכרים אגב את המשפט שאמר יוסף לאחיו, זה מדהים: אל תעצבו ואל ייחר בעיניכם. אני מכיר חרון באף. איך בדיוק יוצא חרון מהעיניים? חרון אף מוסבר תמיד בראשונים כבר כמטאפורה של כעס שיוצא כאילו אשם מהאף. אבל איך יוצא חרון מהעיניים? זה מופיע פעמיים בכל המקרא. פעם אחת יוסף אומר לאחים, אל ייחר בעיניכם. פעם אחת אומרת אמא שלו ללבן, שיושבת על הגמל ומחביאה את הטרפים, והוא מתרגז כי הוא לא מוצא, והיא לא קמה, והיא צריכה לספר סיפור למה היא לא קמה, כי הרי היא מחביאה את זה. אז היא אומרת לו, אל ייחר בעיני אדוני כי לא אוכל נקום. זה כנראה קוד משפחתי פנימי של רחל ויוסף. הרב הירש מסביר נפלא, פעם דיברנו על זה, הוא אומר שחרון אף זה קר, כי האף מבטא את הקר. בערך המתי באפי, תמיד העיניים מבטאות תמיד את השכל. נראה לי שכך, לא נראה לי שכך, נראים בעיניי דבריך בדבריו. יוסף אומר לאחים, עד רבה אוהו, שיצא לכם חרון מהאף. כל ההיסטוריה יהיה לכם חרון אף על מה שעשיתם. לא יודע. אבל אל תאבדו את הראייה. שישארו לכם עיניים לראות איך הקודש ברוך הוא מגלגל את הכל. אל ייחר בעיניכם על זה שמחרתם. באפכם ודאי שייחר. אז תלמדו איך הקודש ברוך הוא מגלגל את העולם. עכשיו תבדקו מה אתם צריכים לתקן. ועכשיו אומר המהר"ל באותו ביטוי, כי מי שיש לו עיניים לראות יראה כי סיבת המחירה כדי שיבואו לירידת מצרים לא שירדו למצרים כי הייתה מחירה. זה נכון היסטורי, בעיתונות היה כתוב מחירה. 22 שנה אחר כך היה כתוב בעקבות המחירה מתגלגלים האחים ליוסף, אבל בשום עיתון לא היה כתוב שברית בין הבתרים מתקיימת. היא קדמה ללידת השבטים, שכן דרשו במקומות הרבה וישלחהו מעמק חברון מעיצה עמוקה של צדיק הקבור בחברון, שנאמר לו כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם. והנה היה השעבוד של מצרים סיבה למחירה, לא המחירה סיבה לשעבוד. השעבוד למצרים, כדי שהם יתגלגלו להשתעבד למצרים, מתגלגל מה שמתגלגל שהייתה מכירה. עכשיו אפשר לשאול שאלות נפלאות, איפה הבחירה החופשית? ודאי שיש בחירה חופשית, הקדוש ברוך הוא יכול לגלגל את זה גם בלי החטאים שלך. אם אתה חוטא, אתה אף פעם לא יכול לזקוף את זה, אבל היה רעיון של ברית בין הבתרים, זה מצוין. ומפני חטאינו גלינו מארצנו, מה פתאום? הרי היה רעיון של גלות לפניהם, מה מפני חטאינו? לא קשור. אתה על החטא שלך צריך לשלם, הקדוש ברוך הוא היה מגלגל את זה איך שהוא רוצה כבר. אבל כאן יש באמת דבר תמוה. למה באמת צריך את הרעיון של גר יהיה זרעך בארץ לא להם ועבדום ועינו אותם לפני לידת השבטים? למה זה כל כך חיוני רעיון הגלות הזאת? ואני רוצה לטעון טענה פשוטה. אתם יודעים מה יוסף חולם? במילה אחת, יוסף חולם גלות. והאחים לא מוכנים לשמוע את הרעיון הזה. יוסף חולם רעב. מדינה ששולטת בארץ לא יכולה להיות רעיבה כולה. אם כולם צריכים לבוא להשתחוות לאלומתו של מישהו, זה יכול להרשות לעצמו אדם בודד כמו אברהם ושרה, שיש רעב בארץ, הם יורדים למצרים וחוברים. ומדינה לא יכולה לסגור את העסק. יוסף חולם תהיה גלות. זה מתחיל לפני כן, דיברנו על זה פעם מזמן, אני רוצה לחזור לשם, זו נקודה עמוקה מאוד. יעקב חוזר מבית לבן בחרן. לי אין צל צילו של ספק, אני חושב שזה ברור לכל אחד. בבית הזה, אצל כל אחד מן השבטים, אצל כל אחד מן הילדים, ברית בין הבתרים הייתה חרוטה בפלקת ענק על איזה קיר. הרי זה לא היה סוד ברית בין הבתרים. בבית הזה של המאמינים הגדולים בהשם, העביר סבא לאבא ואבא לבנים שיום יבוא וגר יהיה זרעך ועבדום ועינו ואחרי כן ישובו. אתם שמתם לב שהנקודה שצריך יעקב לשכנע את יוסף היא רדה אליי, אל תעמוד? אתם שמים לב שכשיעקב מגיע לבאר שבע הוא זובח דבחים לאלוקי אביו יצחק ולא לאלוקי אברהם כמו בכל פעם אחרת? ודעתי מסיבה מאוד פשוטה, הוא כל כך רוצה שיקרה לו מה שקרה ליצחק כשהוא הגיע לאותה צומת. מה שקרה ליצחק הוא שהקדוש ברוך הוא אמר לו אל תרד מצרימה. הוא כל כך רוצה לשמוע את המשפט הזה, והוא ישלח ליוסף באימייל, אני לא יורד, אתה עולה. והוא שומע מהקדוש ברוך הוא אל תירא מרדה מצרימה. אז הוא שומע את הדבר היותר נורא, זאת ירידה נוראית, לא רק אתה יורד, גם השכינה הולכת לגלות. אנוכי ירד, אנוכי עליך גם עלו. דילגתם על איזשהו רעיון של ירידה. לא אתן לכם לדלג על הרעיון הזה. אבל למה אנחנו רוצים להגיע כל הזמן עם הירידה הזה? אני טוען שזה דבר נפשי כל כך גדול שיוסף צריך לגלות. עוד שנייה. ישנו מדרש לא מספיק מוכר, לכן אני חוזר עליו כל פעם ופעם. כשמגיע יעקב לארץ כנען, הוא מבקש, כתוב, הישב יעקב, נכון, בארץ מגורי אביו, בארץ כנען, וחז"ל אומרים, ביקש יעקב מה? להישב בשלווה. דרך כלל מבינים, ביקש יעקב להישב בשלווה, אמר, אני כבר כל כך זקן, אפשר לשבת על המרפסת, לשתות תה. קפץ עליו רוגזו של יוסף. מה הקשר? אמר לא דיים לצדיקים מה שמתוקן להם לעתיד שמבקשים להישב בשלווה בעולם הזה. באמת מוזר. מה כל כך חמור, אדם בן 100 ומשהו רוצה לשבת בשלווה, זה לגמרי חטא. כלומר, אי אפשר 10 דקות קצת... מה הוא עשה? אבל מי שמבין לעומק את המדרש קורא אותו כמו שהוא כתוב במקור 6. וישב יעקב, אמר רבי אלעזר, מה הוא וישב יעקב? זה מדרש שמופיע בכתב יד, בתורה שלמה הוא מופיע. מלמד שחישב יעקב בדעתו ואמר, זה מדהים, זה כל הספר ביחד עכשיו. כבר אמר הקדוש ברוך הוא לאברהם להיות בניו גרים, גר יהיה זרעך, נכון? ועבדום ועינו. מה שלושת המוטיבים שחייבים להתקיים? גירות, עבדות, עינוי. אני עוד רגע רוצה להבין למה זה כל כך חשוב. כבר אמר הקדוש ברוך הוא לאברהם להיות בניו גירים. אגב, אברהם עצמו לפני ברית בין הבתרים עבר את שלושת הדברים האלה. גונך, אורקסים, גירות, כבשן האש. נכון? הרי אני הייתי גר 20 שנה בבית לבן. עם לבן גרתי. משועבד רצונו. מה זה משועבד רצונו? מקור 7 שנייה אחת. ולי 20 שנה בביתך עבדתיך, 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 עבדות ועבדות. 14 שנה בשתי בנותיך ו6 שנים בצונך. לולי אלוהי אבי אברהם, אלוהי אברהם, סליחה, ופחד יצחק היה לי, כי אתה ריקם של עשני את עוני ואינו אותם. אז הוא עבר גירות, הוא עבר עבדות, הוא עבר עינוי. מה נאמר אחר כך ואחרי כן יצאו ברכוש גדול? אתם זוכרים באיזה פסוק כתוב שעם ישראל יצא ממצרים ברכוש גדול? וינצלו את מצרים. מה זה וינצלו? שהצילו כל מה שהיה שם. בדיוק אותו ביטוי אומרות רחל ולאה ליעקב, כי כל העושר אשר הציל אלוקים מאבינו, לנו ולבנינו. הוא נשאר 6 שנים אחרי 14 שנה כדי לצאת ברכוש גדול. אני חוזר למדרש במקור 6. מדרש מדהים. משועבד רצונו. ויש עוד מוטיב אחד בברית בין הבתרים. כי לא שלם עוון האמורי עד הנה. כך כתוב בברית בין הבתרים. כלומר, יושב הארץ, צריך לצאת, ואתם תיכנסו. נו, זוכרים מה קרה כשיעקב מגיע לארץ? הוא פוגש את מי? את עשיו. מה עושה איתיו? וילך אל ארץ מפני יעקב אחיו. הוא עוזב את הכל, הוא משאיר את הארץ ליעקב. הוא נכנס לשכם יעקב, עושה מלחמה, ויסעו ויהי חיטת אלוהים על הערים אשר סביבותיהם. אז הוא ניצח את כולם ששת הימים. הוא הגיע לארץ, הוא יצא מהגלות. עכשיו אני מגיע לסוף. וכיוון שראה עשיו שהלך לעיר אחרת, כלומר לארץ אחרת לגור, אמר יעקב, בזה נתקיים שיעבוד 400 שנה. ונתיישבה דעתו. וישב יעקב, ביקש יעקב לישב בשלווה. יודעים מאיזו שלווה? אמר, שוחררתי מרעיון הגלות, עם ישראל הגיע למשיח. הגענו אל הגאולה. זהו. עברתי בסוף פרשת וישלח את ההתחלת בגאולה. הסתובבתי בשכם, היו לי מלחמות שנתיים, היו מריבות פנימיות שמעון ולוי, היו עינויים בתוך הארץ, בינה, ויעניה. די גמרנו, חזרתי הביתה, אני בבית אל, עכשיו הגעתי הביתה, ויש אל יעקב. יצאנו מהגלות, נגמר, התחלת את הגאולה היה, כתבנו על זה ספרים, עכשיו גאולה, משיח. ביקש יעקב להישב בשלווה, חשב שהוא כבר יכול להיות משוחרר מגלות מצרים. תגידו, אבל כתוב שם 400 שנה. אומר הרמב״ם, אז מה? זה שבנבואה כתוב מספר שנים לא אומר שאני במעשיי הטובים לא יכול לצמצם את זה להרבה פחות. רמב״ם מפורש בהקדמתו למשנה. דרך אגב, זה באמת לא היה 400 שנה. זה היה 210 שנים. כמניין רדו, כי זה כל עניין סיפור גלות מצרים, זה לא סתם גימטריה יפה של רדו. זה הרעיון של הירידה. נגיע לזה עוד מעט. אז רש"י מסביר ש-400 שנה מיולדת יצחק, אז אם היה 20 שנה הייתי נותן גם איזה משהו שם, זה היה יוצא יפה בסדר. עם ה-400, עם ה-20 שנה, 400 שנה מיולדת הרפחשת. זה לא שדר. זה לא קורה כלום. מבחינת הפשט, מה שאמר הקדוש ברוך הוא לאברהם בברית הנפטרים, תצטרכו לעבור תהליך של ירידה. הירידה הזאת תצטרך לבוא לידי ביטוי בעבדות, בגירות ובעינוי. במכות במצרים זה מתרחש על כל השלבים האלה. משם תצאו ברכוש גדול, ואז תוכלו לשוב לארץ. החלומות של יוסף, הרמב"ן מגדיר אותם במקור 8 פשוט לחלוטין. החלומות של יוסף הורסים את האופוריה של יעקב והאחים. איך אומר הרמב"ן? היה רואה כי השתחוויית אחיו לו וגם אביו וכל זרעו איתו, אי אפשר להיות בארצם. לא יכול להיות שנשאר בארץ והמצב יהיה שאבא צריך להשתחוות ליוסף. כלומר, מתואר פה את המציאות גלותית. אגב, ברור היה ליוסף, כמו שברור היה לכל האחים, שיהודה יש לו שליטה גדולה בארץ. הרי הוא זה שיוביל את כל הסיפור בשכם, הוא זה שיוביל את הסיפור עם האחים כל הדרך. כשיוסף חולם שהוא מולך, הוא אומר לאחים, יהודה עוד ימלוך. אבל עוד לא הגעתם לשלב שיהודה מולך, קודם כל זה אני. רוצים את זה במילים אחרות? עוד יגיע משיח בן דוד, תמתינו למשיח בן יוסף. זה כולל ירידה לגלות. ואז הם זועקים, קצת ימלוך עלינו. זאת אומרת, אתה קובע כעובדה שעוד נצטרך להידרדר למצב של אלומות? הם מבינים מה זה חלומות של בעל החלומות על זה. כשיוסף יגיע למימוש החלומות שלו, לפתרון החלומות שלו, הוא יגיע למצרים והוא יצטרך לגלות לעם ישראל את הרעיון העמוק מאחורי ברית בין הבתרים. הוא יצטרך לגלות להם שכדי שעם ישראל יוכל להגיע אל הלידה, אל הגאולה העתידית, הוא חייב להבין אותה מתוך המשבר שלפניה. בחרן היו חסרים כמה דברים. א', חרן הייתה גלות, אבל לא עם ישראל גלה לחרן. אף אחד מהילדים בחרן לא עבר תהליך של ירידה. את ההשפלה של לרדת מאיגרא רמא לבירא עמיקתא עבר רק הדור הקודם, יעקב. כל כך הרבה פעמים הדור שעבר את כל הצרות יעשה הכל כדי שילדיו לא יזכרו את זה, לא יראו את זה אף פעם. אבל כנראה שעצם ההבנה של הירידה חסרה לאחים. הם נולדו עם כפית של כסף בבית מולטי מיליונר בחרן. הם חזרו עם כפית של כסף עם הרבה מאוד עושר לארץ ישראל. והם נלחמו כעשירים וגיבורים מול אנשי שכם. הם מעולם לא עברו את הגר יזר אחיו העבדום ואינו. בנימין עצמו אפילו לא עבר את הגלות כילד. הוא כבר נולד פה. הם גם לא עברו מעולם את תהליך האחווה, שלפעמים יכול להתרחש רק במצבים של עבדות וגירות ועינוי. יוסף הצדיק הוא האיש שיגלה לנו יותר מכל אדם אחר איך דווקא כשהוא מגיע אל הבור הוא מגלה את היותו בן חורין, ודווקא כשהוא נמצא למעלה הוא נופל. איך כתוב שם אצל אשת פוטיפר? והיא יוסף יפה תואר ויפה מראה, וכל אשר הוא עושה השם מצליח. והיא אחר הדברים האלה ותישא אשת אדוניו את עיניה ותאמר שכבה עימי, ויבוא הביתה לעשות מלאכתו ותתפסהו בבגדו. הוא כמעט נופל עד למטה, והוא כבר כמעט הלך וחטא, אומר רש"י. ושם כשבגדו בידה הוא נס החוצה והוא רואה דמות יוקנו של אבא, הוא שומע אותה צורחת, ראו, הביא לנו איש עברי לשחק בנו. ואז הוא עובר את העלילות. אם אתה ג'יד, אתה תעבור עלילות. בא אליי לשכב עם לי, ויקרא בקול גדול. תמיד אנחנו מדברים על יוסף שאומר גונב גונבתי מארץ העברים, עברי אנוכי, עברי, עברי. יוסף לא אמר את זה מעצמו פעם ראשונה. הוא שמע את זה מהגבירה האנטישמית שהוא כמעט וכבר הגיע אליה וכמעט נפל. שם הוא שמע בפעם הראשונה, תראו, הוא עברי. עם כל הפשטים שם אי אפשר להשתחרר מהפשט הכי פשוט, שאיתו הולך אגב אחד מגדולי ירושלים בדורות הקודמים, והזקנים שבינינו עוד זוכרים אותו, זכיתי בכלל, ובקיבה יוסף שוויזינגר, אני חושב שכבר לא, זה עוד לפני כן. הוא כותב באחד המקומות, ראו, הביא לנו איש עברי, הוא אומר, שהוא עזב בגדו בידע. אם הצביעה עליו, אז הוא נימון. יש לו טלאי צהוב קבוע בגוף, לא צריך לשים עליו את זה, זה תקוע בו. תסתכלו מה זה יהודי. אתם שומעים איך היא אומרת את זה? היא קוראת לכל העבדים, והיא הגבירה בבית העבדים הזה. ממתי גבירה מדברת עם עבדים? תראו באיזה פרולטריון היא נמצאת. ראו, הביא לנו איש עברי לשחק בנו. אני בכלל איתכם. זה היהודים אלה שהשתלטו פה על הבנקים ועל הכל. בא אחד עברי. ראיתי מי מהפרשנים שאומר מדהים. עד אז היחיד שידע שהוא עברי היה פוטיפר סריס פרו. הוא עשה את הקנייה. אתם באמת חושבים, זה אני יודעתי הפשט הכי פשוט, אתם באמת חושבים שפוטיפר במצרים שלא אוכלים לחם עם העבריים, במצרים שהעבריים, כל ספר בראשית, לא שמות, הם שנועי נפשם, פוטיפר האיש מספר 2 או 3 במצרים יחזיק את מנהל הלשכה שלו עם מגן דוד על המטר? אז כל אשר הוא עושה, השם מצליח בידו, מצוין, אבל הוא מעולם לא דיבר עבריות. זה כשהוא היה שם למעלה. איך אומר רשי שם? ויהי אחר הדברים האלה ותישא אשת אדוניו את עיניה, ויהי אחר הדברים האלה, שואל רשי, אחרי מה? אומר רשי, אחרי ויהי יוסף יפה תואר ויפה מראה. מה רע ביפה תואר ויפה מראה? אומר רשי, כיוון שראה כמו מושל, התחיל אוכל ושוטה, הוא מסלסל בשערו. אמר לו הקדוש ברוך הוא, אביך מתאבל ואתה מסלסל בשערך? מה אתה רוצה? מילד בן 17 שאחיו מכרו אותו ואימו מתה, הוא נמצא פה לבד, שתזכור מאיפה אתה. זה דרישה הוגנת? לא. ובאמת רוב היוספים בהיסטוריה לא עמדו. ואם אתה רוצה להישאר יוסף, אתה צריך לעמוד. אבל הרוב לא עמד, נכון? ועוד פעם, אם אתה רוצה להישאר יוסף, תעמוד. ומתי אני ארמד את זה? יכול להיות שלמטה אתה תיפול למעלה למעלה. אתם חושבים על הדמות הזאת של יוסף הצדיק בן ה-17, ה-18, ה-19, אני לא יודע מכמה הוא, כי היה בן 17 כשהוא נער את בני בלהו ואת בית זלפה, הוא בן 30 כשהוא מגיע לפרו. וזה היה שנתיים, והיא ניקט שנתיים ימים אחרי... אז הוא באיזשהו שלב שם בין 17 ל-27, 8, לא יודע בכמה הוא צריך להיות שם. בחור צעיר, יפה תואר ויפה מראה. אתם מבינים את התמונה הזאת של אדם שרק מבוזה ברחובות וצועקים אחריו כולם יהודון, 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 ואולי עכשיו רק גילו את זה? וזה הופך להיות סמלו המסחרי מכאן ואילך? גונוב, גונב, תימר, את העברי, עברי, 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 עברי. אבל אני רוצה להגיע למהות. יוסף הוא זה שמלמד משהו אישי הכי חשוב. בבור מבית הסוהר הוא צועק אני עברי. זה איש שידע להחליף בגדים וליפול לבורות ולצאת מהם. למעלה זה מסוכן. יש פעמים שהמשבר מגיע כדי שנהיה בני חורים באמת. אולי בהתחלה זה קשה להבנה, אבל רק כשאתה יכול באמת, 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 באמת לקלוט שהמשבר הוא עד הסוף, אתה יכול להיות בן חורין עד הסוף. אני רוצה להסביר את זה. כל עוד עם ישראל, באותו ציור ידוע, עומד ליד ים סוף. כל עוד יש לו הווה אמינה אחת, איזה בגלל מחשבה, שאולי, אולי, אולי משהו יושיע אותו. אולי איזה מצרי יושיע אותו, אולי איזה פתח מילוט במדבר, אולי איזה הר מפה, אולי איזה מצרי נחמד מהצד השני, כל עוד זה קורה. הוא עוד לא יכול להבין שאין לו שום דבר בעולם חוץ מהקדוש ברוך הוא. אז הוא עוד לא קופץ לתוך הים. רק שהוא קולט שאין לו בעולם שום דבר, זאת אומרת שיש לו את כל העולם. אין לו שום דבר חולף. אין לו, תודה רבה, אין לו שום דבר שהוא חסר משמעות והוא מחזיק אותו. יוסף מגיע אל פרעה ולא רוצה שיקרה לו עוד מה שקרה לו אצל אשת פוטיפר. והרי הפעימה השנייה אצלו כבר, הוא כבר היה בסרט הזה. הוא יודע שבסרט הזה הוא ינצח את החלטומים. ולפני שהוא מדבר הוא מודיע הודעה. דילה די! גם לאשת פוטיפר הוא אמר שאסור לו לחתון אלוקים. אבל זה אחרי שהיא דיברה אליו יום יום, והיא אמרה לו שכבה עימי, והיא נדנדה, וכתוב הימהן. יוסף לא יחזור על זה. יוסף, לפני שהוא ידבר בכלל עם פרעה, הוא יגיד לו, שולם עליכם, תגיד מודה אני. זרוק אותי לבור. תגיד שקרמו לי. תהרוג אותי. אבל לפחות תהרוג אותי בן חורין. אז יוסף מגלה לפרעה תגלית. יוסף אומר לפרעה, אדוני, החלום שלך הוא אחד. קשה לך לתפוס את זה. כי איך יכול מצרי טוב בכלל להבין מה זה רעב? ראית פעם פרות רעבות? אם יש פרה רעבה במצרים זה בטח טעות בייצור. ופרות רעבות עולות מיאור ובולעות את כל הפרות השמנות. אתם יודעים מתי הייתה הפרשה הזאת? זה תראי פלאות, זה נשמע שלא משונה, מתי לא באיזה שנה, לפני כמה שנים. איזה תאריך בשנה? זאת פרשה שכתוב בפירוש באיזה תאריך היא הייתה. מעניין, מקור 9. פשוט כתוב מתי הייתה הפרשה. חז"ל אומרים את זה, אבל זה לא רק מסורת, זה כתוב. פעם הזכרנו בהקשר אחר. בשירים של יום שהיו אומרים הלוויים בבית המקדש, כדאי פעם לעבור עליהם ביחד, הולכים השירים של יום מיום ראשון עד השבת וממליכים את הקדוש ברוך הוא כל יום יותר. פעם כדאי לראות את זה. הם הולכים ומתקדמים, הולכים ומתקדמים. ביום השלישי הוא כבר יותר מכל האלוהים האחרים. אני אמרתי אלוהים אתם. ביום הרביעי הוא אין נקמות. ביום השישי הוא השם מלאך, גאות לבש, לבש השם עוד התעזר. השבת כבר בכלל, זהו, אין יותר לאף אחד כוח, כל העולם שובט ומנוחה לחיי העולמים. מה קורה ביום החמישי? הנצח על הגיטית לאסף. הרמינו לאלוהים עוזינו. הריאו לאלוהי יעקב. אלה כלי הנגינה שעומדים שם בשיר של יום שהלוויים שרים כשמביאים את הקורבן. עוזים רע. ותנו טוב, כינור נעים עם נבל. טוב, זה נשמע תזמורת רגילה, כמו כמה פעמים בספר תהילים. אבל התזמורת הזאת יש תאריך. תקעו בחודש, שופר. בכסה ליום חגינו. יש רק חג אחד שהלבנה מתכסה בו. יש רק חג אחד בשנה שהוא בחודש. בחודש בתנ"ך זה בראש חודש. זה לא בפרק הזמן שנקרא מן, שנקרא חודש. מחר חודש, חודש ויום. דובר על ראש השנה, תיקו בחודש בפר. בקצר ליום חגינו. מה התפקיד שלנו בראש השנה? להמליך את הקדוש ברוך הוא, נכון? כי חוק לישראל הוא משפט לאלוקי יעקב. מה קרה אז? עדות מי הוסף שמו. פעם אחת בכל התנ"ך כולו נקרא יוסף יהוסף עם שם השם. עדות מי הוסף שמו. בצאתו על ארץ מצרים. וצאתו על ארץ מצרים, פירושו כשהוא יצא על ארץ מצרים בעברית, כשהוא מולך, זה היום. מתי זה קרה? בכסף, ביום חגינו, ביום שתוקעים השופר, בראש השנה. מה עושה אז יוסף בבית פרעה? ממליך את הקודש ברוך הוא על פרעה ועל מצרים. איך הוא עושה את זה? סוף הפסוק, כבר למדנו את זה יותר מפעם. עדות בי יוסף שמו, בצאתו על ארץ מצרים. לא ידעתי, אשמע. אם יקד שנתיים ימים ופרעה חולם, והנה עומד על... לא. אם יקד שנתיים ימים ופרעה חולם, והנה עומד על... היאור. ואז פרעה מתחיל את הסיפור. בחלומי, הנה מי עומד על... פת היאור. שקרן! מאיפה הספת הזה? מה אתה ממציא המצאות? לא עמדת על שפת היאור, הפרות היו על שפת היאור. אתה עמדת על היאור, פרות. האם יקד שנתיים ימים ופרות חולם, והנה יומן על היאור, פסוק א', והוא רואה את הפרות עומדות על שפת היאור, פסוק ד'. וכשהוא מתחיל לדבר, הוא אומר את הסיפורים, אז הוא אומר בפסוק י' ז' וידבר פרעה אל יוסף, בחלומי אני עומד על שפת היאור, שפת לא ידעתי אשמע. אתה יודע למה קשה לך להגיד שאתה עומד על היאור? כי קשה לעמוד על הקונספציות שבנית. קשה לדרוס את האלוהים שיצרת כל חייך. לא נעים. איך תבין שהקודש ברוך הוא מדבר אליך? אתה מבין שבראש השנה גם הוא תוקע בשופר הקודש ברוך הוא? אז הוא קורא לך, דופק בדלת, אתה לוקח את השמיכה, מתכסה חזק והולך לישון. כבר קמת, מה אתה הולך לישון? אתה חושב שהוא לא יכול לקרוא לך מתחת לשמיכה? היה חלום שני. הפעם זה מגיע עם שיבולים. כבודו מוכן להשתחרר כבר מהחופש המדומה שלו? אדוני, אני עכשיו יצאתי מבית הסוהר, אבל אתה נשארת שם. אתה אומלל. אין לך בכלל אפשרות לצאת לחירות? תגיד שאתה עומד על היאור. בוא נחזור לפסוקים. מה עשה אז יוסף? מה עשה לו הקדוש ברוך הוא? כשהוא ממליך את הקדוש ברוך הוא והוא משתחרר מפרעו, לפני פרעו, הסירותי מסבל שכבו. אז הסרתי אותו מהסבל. כפיו מידוד תעבור לו. בצרה פונה דוד המלך ואומר לכל יוסף ויוסף שבינינו, בצרה קראת ואכלתך. כמה פעמים רק מתוך הצרה אתה זוכה לקרוא ואז אתה נחלט? אינך בסתר רעם. כמה רעמים אדם צריך לעבור כדי ששם הוא באמת נשמע פתאום? הבחנך על מי מריבה סלע. אז הוא פונה אלינו, שמע מי והעיד הבך ישראל, אם תשמע לי לא יהיה בך אל זר ולא תשתחווה לאל נחר. רק כשאתה תשתחרר מהאל הזר שיש בך, מהאל הנחר, אתה תוכל לשמוע לי. יש לך כל כך הרבה פרעויים ויאורים, ויש את פוטיפר ופוטיפר. אנוכי השם אלוהיך המעלך, אנוכי העלך גם עלו מארץ המצרים הזאת, הרחב פיך והמלאו. אתה חשבת שרחב לך שם, ועוד איך חשבת שרחב לך שם? כי גם אחרי הדורות האלה של יוסף, נשארת שם לאיזה 130 שנה לא רעות. הסתדרת שם די טוב. ובני ישראל פרו וישרצו וירבו ויעצמו במאוד מאוד. פתים עליה, ארץ אותה. רק אז התחילו מחנות העבודה בפתאום ברמסס. אבל היה מצוין, לא? עד אז הייתם כולכם חברים של יוסף, יועצי הנשיא. מה יועצי הנשיא? הנשיא היה בובה, אתם הייתם הנשיא. והצלחתם להתארגן. ברית בין הבתרים היא ידוע תדע כי גר יהיה זרעך. חז"ל אומרים ידוע תדע, אתה תדע רק אם תעבור את הידוע. ידוע שאני משעבדם, תדע שאני פורקם. ידוע שאני מגלן, תדע שאני גואלן. יוסף צריך להגיד לפרעו, אדוני המלך, תקבל את זה שגם הרעב וגם השובע קשורים למקור אחד. תקבל את זה שאדם לפעמים עובר את הירידה הכי קשה שיש, ושם במשבר הזה הוא פתאום מגלה את עצמו. כור ההיתוך של מצרים הוא מה שעם ישראל היה צריך לעבור, ואותו מלמד יוסף אישית. יוסף מלמד את האחים שלו, נשלחתי הנה כי כולנו היינו צריכים לעבור ירידה, חשבנו שאנחנו כבר בגאולה, אבל אתם הייתם בגאולה ולא הייתם מוכנים לקבל אפילו אותי. אז איך אתם יכולים להיות בגאולה ולהעביר את הגאולה שלכם בכל העולם? היינו צריכים עוד לעבור את ההבנה הזאת שאין עוד מלבדו. איך אמרנו בחנוכה? על הניסים ועל הגבורות ועל התשועות ועל המחמות ועל המלחמות שעשית לאבותינו בימים ההם בזמן הזה. אף לא הבנתי. אני מבין שצריך להגיד שהכל מהקדוש ברוך הוא, אבל להגיד תודה על המלחמות? אני מבין שצריך לקבל את זה, אני מוכן להצדיק את הדין. אבל לרבות ביחד? יישר כוח ריבונו של עולם על מה? נקודותיים. על כל המלחמות ועל כל המלחמות. איך עושים את זה? כותב הרב מבריסק, ובזה אני עומד. אולי זה כל הסיפור כולו. כותב הרב מבריסק, הוא לא מזכיר את עלי הניסים, אבל מהדברים שלו אפשר לתפוס. כשעם ישראל יוצא ממצרים, אז הם שרים, אב ישיר משה ובני ישראל. איך הם מגיעים לשירה הזאת? איך אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה, דבר אל בני ישראל, ואיתו, נזכרנו פעם. דבר אל בני ישראל וישאו, מה תצעק אליי? מה תצעק אליי עכשיו? דבר אל בני ישראל וישאו, הם צריכים להאמין בעצמם. הם צריכים להאמין בכוחות של עצמם. אל תוביל עכשיו, אל תצעק אתה הראשון. תשוב הצידה, הם מאמינים בך, הם יודעים שאתה מנהיג. הם גם יודעים שהקדוש ברוך הוא מוביל את העולם. הם לא מאמינים שיש להם, אחרי מה שמצרים עשו להם, כוח לשנות. אני רוצה שהם ילמדו איך המשבר הזה של ים סוף מוביל אותם בעצם לכוחות של עצמם. הם יוצאים מים סוף והם שרים. ואז כתובה המילה, אז ישיר. חז"ל אומרים, הפעם האחרונה לפני כן שהייתה כתובה המילה אז, נאמרה דווקא בהקשר לא טוב. אחרי שמשה יצא בפעם הראשונה מפרעה, שהקדוש ברוך הוא שלח אותו להתחיל את כל הסיפור, בא משה אל הקדוש ברוך הוא ואמר לו, תראה מה יצא מזה שבאתי אל פרעה. אני מדבר אליו והוא מענה את עם ישראל יותר, נכון? עוד תבן ועוד עבודות ועוד עבדות. ואז הוא אמר לו, ומאז באתי אל פרעה לדבר בשמך, הירה לעם הזה, והצל לא הצלת את עמך. אומרים חז"ל, אמר משה ריבונו של עולם, באז חטאתי, ובאז אני מבקש לתקן. לא הייתי בסדר שאמרתי אז, מאז באתי אל פרעה לדבר, הנה אני בא לתקן, אז ישירו משה ובני ישראל. כותב הבית הלוי, הרב מבריסק, מה, יופי, מצאו שני פעמים אז, שני פעמים אמר, מה כתוב פה? מה היה החטא שלו? תפילי תלות. כשמשה רבינו אמר, מאז באתי אל פרעה לדבר בשמך הערה לעם הזה, הוא אמר, ריבונו של עולם, הרעות זה מפרעה, הטובות זה ממך. זה היה אחר. כשעם ישראל עמד בים סוף ואמר אז ישיר, הוא לא שר רק על הגאולה, הוא שר גם על העבדות, הוא שר גם על המרור. עכשיו אני מתקן את החטא. הבנתי, לא תפסתי שגם המשבר היה שלך. את מה שחטאתי במאז באתי אל פרעה, אולי רק בשתי שורות נקרא את זה, ובזה אלה דברי הבית הלוי. אז ישיר משה, הוא כל כך נפלא בדברים שלו, איתה במדרש אמר משה, באז חטאתי ומאז באתי לדבר אל פרעה, ובאז אני אומר שירה. רואים במקור 10. להסביר קצת הכוונה בזה המאמר, למה תיקון הוא זה? והשירה נאמרה באותו תיבה ולשון שאמר מקודם. אז מה, נו? רק העניין שהנה מישהו בצער חלילה, והקדוש ברוך הוא עוזרו ומצילו, ונותן לקדוש ברוך הוא שבח והודיה על הטובה שעשה לו. יש בזה שני אופנים, יש שתי צורות של שבח, וחלוקים הם הרבה. אם עיקר שמחתו של האדם ומה שמשבח לשמו יתברך הוא רק עבור טובתו שקיבל והצלתו מהצער, הרי לא יוגדל שמחתו יותר מאילו לא היה לו צער מקודם. היה עדיף בלי בכלל. איך מתחילים את הגדה של פסח? מתחיל בגנות, רק אחר כך מסיים בשבח. אני רוצה לבדוק אם תיקנתם את החטא שלכם. אני רוצה לבדוק אם אתם הולכים לשיר גם על הגנות, כי אתם מודים שהמשבר הוציא אתכם בסוף. אני רוצה לבדוק אם אתם יודעים לקרוא את העולם. כי הרי אם אתה משבח רק על ההצלה, אתה תשאל תמיד בסוף, בסדר, יש לו כוח, אבל היה בזלי כל הצלות לפני. בעיקר שמחתו הוא רק על ההצלה ולא על הצער שמקודם בבו לא יתמח כלל. אבל השירה שאמרו משה וישראל אז לא היה עיקר שמחתם על זה שניצלו מיד המצרים, רק עיקר שמחתם היה על זה שזכו להיותם, ותראה תלעות עכשיו, הכלי חפת אשר על ידם מתגדל כבודו יתברך. הם הבינו שכך התגלה הקדוש ברוך הוא בעולם, ועם ישראל עמד את עניינו. אין לי עכשיו תשובות על כל השאלות שהיו, אבל אני מבין שיש כאן מהלך של שירה, ועל ידי הצלתם ממצרים מתפרסם שמו, וכמו שאמרו בהתחלת השירה, השירה להשם כי גאו גאה. מתי? במצרים. אם כן, הרי השירה נאמרה גם על השיעבוד הקדום, כמו על הגאולה, שאלמלא השיעבוד לא היה מקום לגאולה. ושמחו בשעבוד הקדום כמו בגאולה של עתה. והתעלה לי מופלא, וזהו שאמר באז חטאתי, שמקודם שיחה התרעם על כובד השעבוד, ועכשיו אני אומר שירה באז, פירושו שאני אומר השירה גם על האז. שומעים הסבר של הבית הלוי, על האב גם כן ישיר משה. פשט חדש בשירת הים למחר בבוקר. אז כל מה שהיה, על הכל ישיר משה ובני ישראל את השירה הזאת. דהיינו על השעבוד הקדום כמו על הגאולה של עכשיו. זהו שאמר הכתוב בתהילים, אמרנו את זה כל חנוכה, הודך השם כי עניתני, הודך כי עניתני ותהי לי לישועה, כי אני נותן לך הודיה על זה שעניתני קודם, לא אותך על זה שהיית לי לישועה, אותך על זה שלפני שהיית לי לישועה עניתני ואז היית לי לישועה, ועל ידי זה באה לי הישועה ונתקדש שמך ברבים, ועל שניהם כאחד אני מודה לך, ושניהם כאחד טובים. מדרגה קשה. את המדרגה הזאת מבקש יוסף ללמד את אחיו. את המדרגה הזאת הוא מלמד אותם כשהוא פוגש אותם בפעם הראשונה ואומר להם, למחיה שלכן, תסתכלו על הכל ביחד. את המדרגה הזאת ילמד יוסף את עצמו. במדרגה הזאת כמעט ייקשל יוסף באשת פוטיפר, ושוב הוא לא יעיז להיקשל אחר כך. את המדרגה הזאת ימשיך יוסף ללמד את המצרים, ואת המדרגה הזאת הוא ילמד את פרעה כשהוא יגיד לו, הרעב והטובה. כל האירועים שאתה רואה בעולם, כל מה שאתה רואה, אל תנתק. תחבר אל השורש. כשתחבר אל השורש, תוכל להשתחרר מכל מה שמפריע לך להיות בן חורין. את הסיפור הזה מלמד יוסף את פרעה בראש השנה. ואת הסיפור הזה שר עם ישראל כשהוא יוצא ממצרים כאילו כתיקון. מן הסתם כשהיינו במצרים היו הרבה פעמים שאמרנו שכשנצא נבין. עכשיו אנחנו תופסים שגם השם שימלוך לעולם ועד הוא השם שלפעמים מתגלה כאיש מלחמה, וגם על האז ישיר משה ובני ישראל. ערב טוב. Да, 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 да